התחילנו בפעם הקודמת ללמוד את למהלך הידיעות בישראל שבספר אורות בעמוד קב. אז כפי שהקדמנו, המאמר הזה הוא תגובה למאמר אחר, סדרה אחרת של מאמרים. תודה רבה, מת הסופר שי הורוביץ. הסופר שי הורוביץ היה, אפשר לומר, מעין פוסט-ציוני לפני הזמן, דווקא בתקופה של תנופה גדולה של הציונות, אבל הוא דווקא סבר שהגיע הזמן לגמור עם הסיפור הזה של עם ישראל, מסיבה פשוטה, אנחנו בעמוד קב, לא איפה שאתה. קב. הוא סבר שעם ישראל אמנם מילא תפקיד חשוב בתולדות האנושות, אבל הערכים שרצינו להעביר הועברו, ולכן ההתעקשות על המשך הקיום הלאומי של עם ישראל כאומה נפרדת מן האומות, הדבר הזה הוא אנכרוניסטי, מיותר, עבד עליו הכלח, זה פסה, ולכן עם ישראל צריך להתכונן לשלב שבו הוא נעלם מן ההיסטוריה. זה מה שכתב שי הורוביץ. הדברים האלה הקפיצו את הרב קוק, מאוד מאוד לא אהב את זה, השיב. מה השיב? השיב במאמר שלפנינו למהלך האידאות בישראל. המאמר הזה מהווה כמין תמצית של התפיסה המטה-היסטורית של הרב קוק, דהיינו המטאפיזיקה שבהיסטוריה. כלומר, יש מאחורי ההיסטוריה מהלכים גדולים, מתוך בירור המהלכים הגדולים האלה, אנחנו נוכל להבין גם מה תפקידו של עם ישראל, ומדוע שי הורוביץ איננו צודק. המאמר למהלך האידאות בישראל משתמש במושג אידאה. אידאה זה לא בעברית, זה בא מלועזית. למילה הזאת יש מספר משמעויות, לפי ההוגים הפילוסופים השונים שעסקו בזה. אני רואה אגב שיש אנשים שאין להם ספר שם, זה מזעזע אותי, איך זה יכול להיות? וכי אין ספרים מספיק, הנה יש פה אחד מיותר. למה לא להעביר ליהודי שאין לו ספר? טוב, אם כך, אנחנו נלמד את המאמר הזה, כלומר המושג אידאה כאן הוא לפי השימוש של הפילוסוף הגרמני הגל. הגל הבין כך שההיסטוריה היא זירה של הופעתן של אידאות. מה זה אידאה? מציאות עליונה, אבסולוטית, ערכית, שמעניינה, לא כל עניינה, אבל מעניינה להופיע בעולם הזה. איך זה מופיע? זה מופיע במהלך ההיסטוריה. ברור? עכשיו, עוד חידש הגל, וגם בו הרב משתמש, והוא שיש בין האידאות מה שנקרא דיאלקטיקה. מה זאת אומרת דיאלקטיקה? כל אידאה מזמינה בהופעתה את הופעתה של אידאה נגדית. קוראים לזה תזה ואנטיתזה. מה עושות התזה והאנטיתזה כשהן נפגשות זו וזו? הן יוצרות איחוד, המכונה סינתזה. וכך ההיסטוריה הולכת ומקדמת. גם הרב קוק הולך בכיוון הזה. אנחנו נראה גם, אם כן, הופעתן של אידאות, וגם הדיאלקטיקה בין האידאות. בתוך דבריו של הרב קוק. זה הייתה הקדמה. כן, מה? הוא משתמש, לאו דווקא במושגים פילוסופיים, בא לו להשתמש במושגים פילוסופיים. מה זה אסור? אם הגויים הסבירו את זה יפה, למה שלא נשתמש במושגים שלהם? אתה רוצה שהוא יסביר את זה על פי הקבלה? הוא גם יכול. את זה למשל, החלק גדול מהדברים שכתובים כאן, הוא מסביר דווקא לפי הקבלה בשאלות ותשובות משפט כהן. שהוא מדבר על המדרגות של בתי המקדש השונים. אבל הוא רוצה לדבר בשפה שמובנת לקהיליה האינטלקטואלית של ימיו, שמדברת בשפה הזאת. זה הכל. גם אתה משתמש לפעמים במונחים לועזיים, זה אני בטוח. למשל, אתה משתמש במונח אפליקציה, במקום יישומון. זה ממש לא בסדר. טוב. בעיתון. העיתון נקרא בשם העברי, אני חושב. זה בחוץ לארץ דווקא. טוב. או שהעברי זה איפה שפרסם שי הורוביץ, אני כבר לא זוכר. טוב, לא משנה. דעה שלא משנה. טוב. האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. כלומר, הרב כאן מבחין בשתי אידאות מרכזיות הפועלות בהיסטוריה האנושית. האחת הוא קורא לה האידאה האלוהית, והשנייה הוא קורא לה בשם האידאה הלאומית. מה זה האידאה האלוהית? זה מה שהאדם פוגש מתוך נטייתו אל האינסוף. יש באדם נטייה אל האינסוף, נקרא האידאה האלוהית. יש לאדם גם נטייה אחרת, והיא אל החברה. ואז אם הוא מעמיק, הוא פוגש גם את האידאה הלאומית. מה המכנה המשותף של שתי האידאות? המכנה המשותף הוא שכדי להיפגש איתם, האדם צריך לצאת מעצמו, או כלפי החברה, או כלפי האלוהות, מה שנקרא בן אדם לחברו, ובן אדם למקום. מה המקור של האידאה האלוהית? שימו לב, זה חשוב. המקור של האידאה האלוהית באדם זה הנשמה שלו. המקור של האידאה הלאומית באדם זה הטבע. הטבע מייצר אומות. האינטראקציה, יחסי הגומלין, בין אוכלוסייה לבין הגיאוגרפיה והגיאופוליטיקה, זה יוצר אומות. אם זה נכון מה שאמרתי, זה נורא והיום. כי זה אומר שבתוך האדם, בחברה האנושית, ישנם שני מקורות שמתחרים על נפש האדם. מקור טבעי, מקור נשמתי. זה בעיה, לא? האמת היא שגם בלי זה, כבר ככה האדם מספיק מסובך. מה יש באדם? גוף ונשמה. הגוף בא לו מאיפה? מהטבע. הנשמה באה לו מאיפה? מהעליונים. וכל זה מייצר אדם אחד. יש חיכוך מתמיד, מתח מתמיד, בין עפר מן האדמה לבין נשמת חיים, ויפח באפיו נשמת חיים. איך אפשר ככה לחיות? קשה, לא? מובן מה שאני שואל. הדבר הזה הביא מספר הוגים למחשבה פסימית בדבר גורלו של האדם. האדם לא יכול להצליח את חייו, כי הוא נתון בין שני מוקדים המתחרים זה בזה. אלא אם כן הוא יבחר באחד וישתיק את השני, הוא ימית את השני. אפשר להמית את הנשמה, להשאיר את הכלכלה. זה מה שסבר מרקס. יש כאלה שאמרו, עדיף להמית את הגוף ולהעדיף את הנשמה. זה מה שאמרה הנצרות. יש מי שאומר שעדיף להמית את זה ואת זה. זה מה שאמר הבודהיזם. מרוב יאושו. היהדות דווקא מאמינה באפשרות, זה לכאורה לגמרי לא הגיוני, אבל היהדות מאמינה באפשרות של הרמוניזציה, הרמוניה בין הגוף לבין הנשמה. על סמך מה היהדות חושבת את זה? על סמך הנחה שלמרות שבאופן גלוי המקור של הגוף ושל הנשמה הוא שונה, למרות שבאופן גלוי המקור של האידאה האלוהית והאידאה הלאומית הוא שונה, באופן נסתר זה אותו מקור. שניהם הם גילוי של האינסוף. יש אז קצת יסוד, שהרי יש מכנה משותף לשתי האידאות, והוא שכדי להיפגש איתן אני צריך לצאת מעצמי. כן, בבקשה. הטבע. כן. אצל חיות? לא, אין בכלל בעיה כזאת. החיות מבסוטות לאללה. הלאומיות בא מהטבע, אפשר לומר אצל החיות. אם במידה ושאתה יכול לדבר על לאומיות של חיות, יש להקות, להקות זאבים, יש דבר כזה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכולים ברוך. או בתוך יערת דבש, יש היררכיה חברתית גם כן. כן.
אני
רוצה
לשאול,
טוב, אחרי כל הדברים הנפלאים האלה, המהווים הקדמה כל כך יפה, אנחנו יכולים לקרוא את הטקסט בפנים. האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. הרב כאן יסביר לנו את הדברים ממטה למעלה. מה? למה הוא שם את זה בסוגריים? לא יודע. זה צורת העריכה של פעם, כנראה. סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם הכוללים את כל מהותו. כלומר, יש באדם סגנון חיים וסגנון מחשבה. מה זה סגנון חיים? מה שאני חווה, מה שאני חי. מה זה סגנון מחשבה? מה שאני חושב, מה שאני הוגה. זה בעצם שני מוקדים, קוראים לזה לב ומוח. הלב חי, המוח חושב. אז מה שאומר כאן הרב, סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם. הכוללים את כל מהותו. מתבלטים הם בתוכן, במלוא תוכנם, ברעיון החברה וברעיון הרוחני. כלומר, אם אני מחפש את סגנון החיים בצורתו המפותחת, אני מוצא את זה ברעיון החברה. אם אני מחפש את סגנון המחשבה בצורתו המפותחת, אני פוגש את את הרעיון הרוחני. עד כאן ברור? טוב. שהם הינם האוצרות של, כלומר, האוצרות המאגרים, הכוונה אוצר, הכוונה כאן מאגר. מאגרים, האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית, אשר לציבורים האנושיים. כלומר, בציבורים האנושיים אנחנו פוגשים לאומיות ואמונה. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה, כלומר, כשאתה מעמיק בדבר וחודר לשורשי הדברים, אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות, היסודיות, ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים הפרטיים והחברתיים הרוחניים והמעשיים, האידאה הלאומית והאידאה האלוהית. הראשונה, כלומר הלאומית, בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, והאחרונה, כלומר האלוהית, בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. עד כאן ברור? דברים פשוטים. ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל התחומים על פי הדרך היותר רגילה ביותר עומדים במערכה מקבלת, נאמר, הרגש הלאומי והדעה האלוהית. כלומר, השייכות שלי אל אומה זה פטריוטיות. זה משהו רגשי. אני חש באופן רגשי קשר לציבור אנושי מסוים. אבל הרעיונות האלוהיים הם לא קשורים לרגש, הם קשורים לדעת. שמה אני מתגלה בצד היותר אצילי, עילאי שלי. או רגש לאומי, דעה אלוהית.
זה לא כל כך נשמע נכון.
זה לא נשמע נכון, תסביר לי למה. והקשר לחברה זה לאו דווקא ברגש. אכן, דבריך הם המשך דברי הרב קוק, מה שאנחנו עומדים לקרוא, שלפעמים, בחליפת המצבים האפשרית, כלומר יש לפעמים התחלפויות, נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה, בתור דעה לאומית ורגש אלוהי. מה שאתה אמרת. למשל, זה התזה שמקודמת היום על ידי הפוליטיקלי קורקט של החברה, שאומר שעניינים של אמונה, של דת, הם עניין רגשי, פרטי, ודבר אין להם, לעניינים האלה, עם רשות הרבים. רשות הרבים זה שייך, שמה השכל, שמה האדם הסביר, כלשון המקובלת במערכת המשפט של מדינת ישראל, והוא הביטוי לא יעלה על הדעת ש. נכון? מה זה לא יעלה על הדעת ש? למשל, לערער על ערכי יסוד, כגון שהשופטים הם אלוהים. נכון? זה פשוט לא יעלה הדעת. איך אפשר לחשוב אחרת? נכון? ענייני אמונתך הם עניינים אישיים. זה חולשה, זה סוג של חולשה. אתה מאמין כי אתה חלש. יש אנשים שיש להם סכרת, יש אנשים שיש להם אמונה דתית, וזה סוג של מחלה. צריך להתחשב בחולשות של בני אדם. בין היתר, צריך להתחשב ביותם בעלי אמונות דתיות, שזה סוג של רגש מעוות, שיש עדיין אפילו חלק מהשופטים שנגועים בו, כי הם שופטים דתיים, אבל באופן כללי, הדעת שולטת באידאה החברתית-לאומית. וענייני האמונה הם עניינים רגשיים. אז זה מה שהרב אומר כאן, חליפת המצבים של עליונים למטה ותחתונים למעלה. ויש גם דבר כזה. בסדר? זה אגב לא חדש, זה מצוי, אפשר לומר, מאז המהפכה הצרפתית. שהמהפכה הצרפתית העמידה את המדינה ואת המשפט בראש סולם הערכים של כל החברה האנושית, מה שהגיע בסוף לדיקטטורות נוראיות, ואת ענייני האמונה להחלטה של הפרט. זה לא צריך לעניין את המדינה. הפרדת הדת מהמדינה. יאמר שלפעמים גם הדתיים בעד לא הפרדת הדת מהמדינה, הם מעוניינים להפריד את המדינה מהדת. ואחר כך הם מתפלאים שרוצים להפריד את הדת מהמדינה. זה הבדל עצום. יש מי שאומר צריך להפריד את הדת מהמדינה. כלומר, אתה רוצה להתחתן אצל הרב, בעיה אישית שלך. אתה, מה שקובע, זה על פי החוק, זה הרישום בספר האוכלוסין. בסדר? כלומר, זה להפריד את הדת מהמדינה. יש עמדה הפוכה, שהיא להפריד את המדינה מהדת. מדינה זה לא שייך לקודש, תעזוב אותי. ברגע שאתה אומר שהמדינה לא שייכת אל הקודש, אל תתפלא שבסוף המדינה זורקת את הקודש. זה מה שאמרתי. זה הערת אגב, אפשר לומר. טוב. זה לא הנושא שלנו עכשיו. מה?
אני אומר, אבל יש אנשים עם תפיסות שהמדינה היא מדינה מסוימת, אבל
זה לא הנושא שאנחנו לומדים עכשיו. ולכן, עם כל החשק שלי לפתוח איתך ב-small talks בנושא, אני אהיה מנוע מלהתייחס. מה אני יכול לעשות? אתה מבין את הבעיה? טוב, המעלות והמורדות הפרטיות הדרושות לחליפת המצבים הזאת, הנה גם הן סיבות נכונות, לפעמים גם תולדות נאמנות לזרמי חיים כבירים. כלומר, עצם זה שיש פה שני מוקדים שמתחככים זה בזה, מתהרמנים זה בזה, מתנגדים זה לזה, כלומר, עצם הדבר הזה, זה יוצר זרמי חיים. הרבה מאוד תופעות של חיים, אתה יכול לראות שהם תולדה, או לפעמים סיבה, למערכת יחסים סבוכה בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. במציאות ובפעולה, שראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת, כלומר זה מה שאפשר לראות בתור סוציולוג, לראות איך החברה מתפקדת. והשפעתם הולכת ושופעת למעמקי חיי היחיד היותר פנימיים, כלומר בתוך כל אחד ואחד מאיתנו המאבק הזה מתרחש. זרם חיים זה תופעות, חיות, תרבויות, דתות, מפלגות, טכנולוגיה, תפיסות עולם, כל זה נקרא זרמי חיים, אומנות. מה? זה בעצם תולדה או סיבה, תלוי איך אתה מסתכל על זה, של מערכת היחסים בין האידאה האלוהית ללאומית.
שעצם התופעה שקיימת זה בגלל ש...
או בגלל, או שזה עצמו יגרום. לפעמים ככה, לפעמים ככה. האם אפשר עוד פעם הסבר של השלוש שורות האלה? הזאת, הכוונה שדיברנו עליה, הינן גם הן סיבות נכונות, כן, התחלתי מתחילת השורה, לפי בקשתך, נכון? הינן גם הן סיבות נכונות, ולפעמים גם תולדות נאמנות, זאת אומרת, לפעמים זה הגורם, לפעמים זה הנגרם, לזרמי חיים כבירים. בסדר? כלומר, יש תנועות, תרבותיות, כלכליות, דתיות, פוליטיות וכדומה, שאנחנו מבחינים בעוצמתם בעולם, והם נולדו או ממערכת היחסים המסבוכה בין האידאה האלוהית ללאומית, או שהם בעצמם גורמים למערכת יחסים סבוכה בין האידאה האלוהית ללאומית. בסדר? סליחה, מה לא ברור? רגע, אז אתה רוצה את ההמשך. זה קורה במציאות ובפעולה, ושראשיתם ניכרת בייחוד. כלומר, איפה אתה רואה את זה בעיקר, את הזרמי חיים האלה? אתה רואה את זה בחברה. כן? ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת. אתה איתי?
כן.
כן, עכשיו, מה שמתרחש בחברה בכלל, בעצם נמצא גם בתוכי, בתוך היחיד. והשפעתם הולכת לשובת עד למעמקי חיי היחיד, היותר פנימיים. אפילו כשאני ישן בלילה, על מיטתי, אני הוגה כל מיני מחשבות שתורדות אותי, או בהתנהגות שלי, כשאני בהקיץ, ואם אתה תחשוב מאיפה זה בא כל המאבקים האלה שבתוכי, זה גם כן המשך של המאבק בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. הרבה דברים, למשל, יש לפעמים שאדם שואל את עצמו, זו שאלה שהעמידו לפעמים, לפני כמה שנים. למי תשמע יותר, לרב או למפקד? נכון? שאלה פוליטית. אתה שומע יותר לרב או למפקד? זה בכלל לא שאלה, אבל זה איך שהציגו את השאלה. נגיד שאני מתלבט, האם לשמוע לרב או למפקד. ההתלבטות הזאת היא ביטוי למאבק יותר כולל, בין אידאות מסותרות, נכון? סמכות המדינה, סמכות ההלכה. בסדר? הרב אומר דבר פשוט. מה שמתרחש בעולם, בכללו, מתרחש גם בך באופן פרטי. מה כזה מסובך? טוב. ההכנה. יש אפילו דברים שבתוכנו, בתוך התת מודע שלנו, שהם המשך ישיר של התקופה הפרה-היסטורית בטרם נולד הדיבור באדם. למשל, הצחוק והבכי. הצחוק והבכי הם תופעות ביולוגיות שמקורן בעידן שבו האדם עוד לא המציא את הדיבור, ודרך ההבעה שלו הייתה דרך התפקודים האלה. למשל, דוגמה. זה דוגמה לכך שדברים שמתרחשים אצל היחיד הם המשך של תהליכים קדומים. ההכנה לרעיון האלוהי. עכשיו הרב נכנס לפרטי פרטים. קודם כל הוא מדבר על האידאה האלוהית. ההכנה לרעיון האלוהי. נמצאתי באיזה אופן, גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. כלומר, אתה לא תמצא חברה אנושית שאין לה איזושהי נטייה אלוהית, גלויה או נסתרת, מפותחת או פרימיטיבית, אילאית או גסה. זה קיים. מה ההבדל בין ההכנה לרעיון האלוהי לבין הרעיון האלוהי? זאת שאלתך, אדוני? כן. התשובה במושג הכנה, הכוונה מוכנות. זאת אומרת, לא שזה נמצא בפועל, אבל אני עשוי לפתח את זה בבוא הזמן. בסדר? זה בילט אין, כן, במעמקי הטבע האנושי. אני חוזר, הכנה זה המילה, זה תגיד פוטנציאל, בסדר? פוטנציאל זה בעברית, הכנה בלועזית, או הפוך, איך שאתה רוצה. כן, ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן, האמת היא זה בא מהפילוסופיה של ימי הביניים, המושג הזה של ההכנה. כן, כביכול שיש הכנה לקבלת השכל הפועל, כן, כן. טוב. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא לפי זה, באיזה אופן, גלוי או נסתר, אין לך שבט. נידח שבנידחים, שבו אין איזה משהו שדומה לקורבן, וגם בחברה מאוד מפותחת, אז יש רעיונות מעין אלוהיים, כגון האידיאולוגיה, המדינה וכדומה. בסדר? יש דתות בכל מקום. עכשיו, הדת המצויה מאוד במדינת ישראל, זה דת התהליך. שמעתם על דת התהליך? כן, דת התהליך היא דת שהתפתחה מאוד בשנים האחרונות, ושהאויב הגדול ביותר שלה זה השלום. כי אם יש שלום, יפסיק התהליך. וחשוב מאוד לשמר את התהליך. לאחרונה נתנו לזה שם חדש, אופק. האופק המדיני. צריך אופק מדיני. הדיבור על אופק מדיני זה במקום שלום, כי אם יש שלום זה נורא. כן, אבל אופק מדיני צריך שיהיה. טוב. זה דתי, זה מאוד דתי הדבר הזה. מה הקשר בין זה ללאומיות? אני לא הבנתי. לא, לא, זה לא סדר חברתי חדש, זה לא בטיח ולא נעליים. זה סוג של אמונה דתית מיסטית, שאין לה שום קשר, לא עם הביטחון ולא עם הלאומיות ולא כלום. אלא מה? מה שאתה מדבר כאן על הצדק חברתי, זה עוד סיפור אחר, זה גלגול אחר, וזה באמת יותר קשור לה.
לא, זה חברתי, הרצון לשלום בין העמים, זה מגיע מ... אם הם לא היו...
שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, לא פשוט. יש הבדל בין אי לוחמה לבין שלום. כן. אבל בוא, אל תהפוך הערות ציניות שלי לדוגמטיקה, בסדר? הלאה. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא, באיזה אופן, גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות, בכל פלגותיה, משפחותיה, וגוייה, היא מחוללת ההכנה הזאת. דתות. איך יש פתאום דתות בעולם? כי האדם הוא יצור שמייצר דתות. זה חלק מהגדרת האדם. למשל, הקוף לא מסוגל לייצר דתות. גם הג'ירפה לא. אבל האדם, כן. האם מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח איתן בחיי גוי ואדם. כלומר, יש לרעיונות האמוניים השפעה על סדרי החברה. בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה, כן, הכהונה בכל מקום אשר היא מופיעה, היא מתערבת גם בסדרים הפוליטיים. רוקמים ואורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות לאין חקר ברוח האדם ובמהות תוארי חייו. אלה הם שלבי התנועה. כן, הרב כאן הוא אופטימי מאוד. הוא אומר שכל מה שראינו בתולדות האנושות בעל אופי רוחני, גם האלילי ביותר והיותר מגעיל שיכול להיות, כגון בעל פאור או הקרבת תינוקות למולך וכדומה, כל זה, אומר הרב, זה חלק מתנועה. אלה הם שלבי התנועה, לצד ההשתלמות של הרעיון האלוהי. עד שבסוף העניין האלוהי יופיע בצורה טהורה. והתבררו אותו, ומאוף ההתנסות אל החיים המלאים בלשד מקוריותם בהווה ובנצח. עד כאן ברור? כן. זה התחלה של עבודת השם. כן, בעל פאור זה התחלה של עבודת השם. לכן למשל, יש שאלה על אברהם אבינו, כידוע, שבר את הצלמים. כן, שבר צלמים. שואל הראב"ד, רבינו אברהם בן דוד, בהשגותיו למשנה תורה, מדוע שם ועבר לא שברו את הצלמים? כן, שם ועבר האמינו בשם? אז למה הם לא שברו? אומר הראב"ד, שמא לא נזדמן להם לשבור את הצלמים. כלומר, מילים אחרות, ברחוב של שם ועבר לא הייתה חנות של עבודה זרה, אז הם לא שמו לב, לא עברו לי הצלמים. אברהם אבינו גדל בחנות שבה מוכרים עבודה זרה, אז הוא שבר. משכנע? משכנע. כן? אני מתפלא עליך. לא ידעתי שאתה מקבל ציורים כל כך פשטניים. זה רק בפוקס, כן? בפוקס, שם ועבר גרו ברחוב המקביל, הרחוב של אברהם אבינו, אז הם לא ראו. ככה זה נראה לך.
הם לא רצו אולי להיות מושפעים? הם פחדו להיות מושפעים?
הרב קוק אומר משהו אחר. באיגרות ראייה, באיגרת לשמואל אלכסנדרוב. איגרת ממבט, לא, ממדלת. שם הרב מסביר שלפני אברהם אבינו, זה היה מסוכן לבטל עבודה זרה. עבודה זרה זה היה השיא של הקדושה באותם הימים. זה מה שאדם יכול היה להכיל בתור יראת שמיים שלו. אם היית שובר אז את הצלמים, היית שובר את כל העולם האמוני של בני האדם, בלא אפשרות לתקן אותו. כלומר, כשאברהם אבינו שובר את הצלמים, הוא לוקח בחשבון שהרבה טיפולים פסיכיאטריים יצטרכו אנשים שיראו את הצלמים שבורים. הרבה מאוד משברים בחיי המשפחה ייוולדו מזה, והרבה בעיות. אלא מה? אומר אברהם, אני מעריך שהזמן הגיע. האנושות בשלה לשבירת צלמים וההתחלה של אמונה תאורה יותר. בסדר? לא, שם ועבר חיו לפני כן. אז בזמן שלהם זה באמת עוד לא היה הזמן. בזמן שם ועבר זה היה מוקדם מדי. היה אסור לשבור את הצלמים. השאלה היא, למה אתה קורא דור? מהי זמן הפעילות? כן, זמן פעילותם של שם ועבר, זה זמן פעילות שבו עדיין היה אסור לשבור. אברהם היה קטן. מגיע הזמן של אברהם לפעול, שם ועבר כבר בפנסיה. ברור? זה כל אחד עושה את העבודה שלו בזמן הראוי. זאת אומרת, זה מה שאמרנו, שבעל פאור, זה ההתחלה של עבודת השם. חשוב מאוד בעל פאור. גם המולך, כן? המולך, זה אומר, האדם מוכן להקריב את הבכור שלו, מה השתגע? אלא הכוונה שהוא יודע שהאלוהות זה הדבר היותר יקר שיש. אז הוא מתרגם את זה בצורה ברברית בהקרבת תינוקות למולך. בסדר? אבל זה לא שאין שמה משהו. יש משהו שמה שצריך ללכת ולהזדקק. ולהזדקך. בסדר? כן. מה זה קשור לעניין?
שדווקא כאן, בזמן הזה, שאם נשארים בזמן הזה, זאת אומרת שגם אנחנו הולכים לקנות מחדש,
כמו הרבה. זאת השאלה תמיד. כשאנחנו רואים משברים, אז זה אופן כללי. הרב קוק אומר, משברים זה סימן שהעולם מתקדם. לאיזה כיוון מתקדם? זה כבר עבודה של אבחון. צריך לדעת לאן. כן, למשל הרב קוק רואה גם באתאיזם התקדמות של האמונה. טוב, בואו נמשיך. אז מה אומר כאן הרב? רוקמים והורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות לאין חקר ברוח האדם ומהות תואר חיה, ואליהם שלבי התנועה לצד ההשתלמות של הרעיון האלוהי והתבררותו ומאוף ההתנשאות אל החיים המלאים בלשד מקוריותם בהווה ובנצח. אפשר להמשיך? טוב. מה, למה לא? מה קרה? מה לא בסדר? מה לא מובן? איזה מילים אתה לא מבין? אהה. כלומר, משהו... אני אסביר את המילים האלה. אני עוד פעם חוזר. אלה הם שלבי התנועה. כן? עד כאן זה ברור? כן. לצד הכוונה לכיוון. ההשתלמות של הרעיון האלוהי. כלומר, שהרעיון האלוהי בהתחלה הוא חלקי, אחר כך הוא מושלם. והתבררותו, הוא נעשה בר יותר. בר נקי, התבררותו, התנקותו. וזה גם שלב של אל מאוף ההתנשאות אל החיים המלאים. כלומר, מה שמביא את האדם לחיים מלאים, מה שנקרא אצלנו חיי העולם הבא או השראת השכינה, בלשד מקוריותם בהווה ובנצח. כלומר, החיים העליונים האלה מצד חיבורם אל המקור ההווי והנצחי שלהם. דיינו האינסוף. כלומר, כל זה, כן, בסוף יביא את האדם לפגישה עם האלוהות. בלכתה ממעלה למטה, או ממטה למעלה. חוללה חנה זו מכונות לאומיות שונות. כלומר, שימו לב מה הרב אומר, שהמבנה הלאומי, מה שנקרא מכונות לאומיות, זה גם בא מההכנה לרעיון האלוהי. עצם זה שאדם מוכן להתארגן בחברה, זה סוג של פנייה אל האלוהות. עד כאן מובן? כי הוא יוצא מתוך עצמו. לכן אומר הרב, בלכתה ממעלה למטה. הוא נראה אותה למעלה. חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות מכוונות למצבה בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב גיאוגרפי. לפי ערכם, היא מצאה תמיד. עכשיו כאן השאלה היא איך המכונה הלאומית נולדה. היא מצאה תמיד אי אלה מכשירים חומריים שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפה לפחות לתכסיס עממי. כלומר, בכל מקום שהאידאה האלוהית יורדת למטה והיא רוצה לכונן מכונות לאומיות, היא פוגשת במציאות נתונים פיזיים, טכניים, שכבר קדמו לה. למשל, זה שהאדם ידע להשתמש באש, האדם הקדום, הקדמון מאוד, השתנה, כלומר הצליח להתרומם מעל הבהמה, בין היתר על ידי המצאת האש. האש צריך לשמור אותה, שלא תכבה. כדי שהיא לא תכבה, צריך לתת לה מקום שמור. אבל המקום השמור גם צריך להיות נגיש, כדי שיהיה אפשר לבשל, כדי שיהיה אפשר לחמם. ואז זה יוצר איזה מין מוקד בתוך ביתו של האדם שהופך להיות מרכז חיי הבית. ואז האש ושמירתה ותקסים הקשורים לקיומה הופכים להיות מרכז החיים של האדם. ואז יש מי שתפקידו להבעיר את האש, ויש מי שתפקידו לשמור את האש, ויש מי שתפקידו לבשל על האש. אז זה כבר יוצר חברה. כלומר, הנתון הפיזי יצר איזה מין הכנה, זה חומר רפה לאידאה הלאומית. הלאומית והדתית כאחד, אגב. כן? אפשר לומר שבמערות הקדמוניות, ראש המשפחה הוא גם המלך, הוא גם הכהן הגדול. הכל ביחד. רואים את זה למשל במצרים העתיקה, שהפרעו היה גם המלך, גם האל וגם הכהן הגדול. אותו אדם. ההפרדה של התפקידים למקצועות שונים, זה דבר מאוחר יותר. או לפעמים קדום יותר. בכל החברות, כמעט כולן, העתיקות, מה שהגיע לידינו, נמצא תמיד בכל עיר כתומה, מלך וכהן. למלך יש סמכויות משלו, לכהן סמכויות משלו. זאת אומרת, אחד מבטא את האידאה הלאומית, המלך, השני מבטא את האידאה האלוהית, הכהן, עכשיו מכאן ואילך משחקים ביחד, משחק שחמט, נכון? אז אומר הרב, היא מצאה תמיד אלה מכשירים חומריים שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפה לפחות לתכסיס עממי. ועל ידי השפעתה העליונה של האידאה האלוהית, נופחה נשמת חיים באותו הגולם. ואז אנחנו מוצאים בימי קדם מושג, למשל, של אלוהי האומה. אלוהי מואב, אלוהי בבל, אלוהי עמון. כן? מה זה אלוהי אומה מסוימת? זה רוח החיים העליונה שממלאת את הכלי הלאומי שהופיע מכוח הטבע. אז זה מגיע בכל חברה כמעט, ובעצם בכל חברה יש משהו כזה. בסדר? מאיפה הרב יודע שההכנה לרעיון האלוהי נמצאת באיזה אופן גלוי ונסתר ישר ומובד בכל הלבבות של האנושיות? כיוון ש... כן, זה מה שהוא הסביר לפני כן, ההכנה לרעיון האלוהי, בעמוד קוף ב', בפסקה השנייה, נכון? ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן גלוי ונסתר ישר ומובד בכל הלבבות של האנושיות ובכל פלגותיה. אנחנו רואים את זה. שיש באדם משהו ששואף להיות מעל הטבע. נכון, אם כי הרעיון החברתי מקורו בטבע. יש להקות זאבים, ויש היררכיה בין הדבורים, יש בכל זאת כן, איזשהו נתון טבעי, צורכי החיים. אבל יש משהו שהוא מעל לזה. למשל, היו מחקרים שנעשו לפני 70 שנה, רצו להגדיר מה זה האדם. מה זה האדם? מדוע הוא אומר, זה אדם, ואת זה אתה אומר, זה לא אדם, זה בהמה. מה מבדיל? ואחת המסקנות זה שהאדם זה מה שמתלבש. אין יצור בעולם שמתלבש מלבד האדם, ואין חברה אנושית שבה לא מתלבשים. לפעמים הלבוש הוא מינימלי מאוד, חוט מסביב לצוואר, או נוצה על הראש, או קצת צבע על החזה. לפעמים קצת יותר מפותח. אבל זה אומר שהאדם איננו מסתפק בנתון של הטבע. הוא רוצה יותר. מובן? כן. חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות. So what?
הרעיון האלוהי הוא זה שגורם...
כן. ואז הוא מסביר איך. כן, כלומר, האידאה האלוהית מוצאת איזשהו חומר רפה שכבר הספיק לכונן איזושהי הכנה, ואז על ידי השפעת העליונה נופחה נשמה בגביעה הזאת. למה סדר? לא. הוא תנועת חיים בחומר הרפא הזה. אנשים פתאום מוכנים להתלכד מסביב לרעיון. נפש השבט. משהו כזה. בוודאי. יש, אם אתה רואה את המפה של יוון למשל, גם לי להיות חכם גדול, אתה מבין שזאת תהיה אומה של יורדי ים. כן, אפשר לראות את זה. לעומת זה, אם אתה רואה את המפה של מצרים, אתה על המקום מבין שזה הולך להיות חברה היררכית. נכון? כלומר, זה לא כזה מסובך.
איך הוא מצרים?
בגלל העלייה והגאות והשפל של היאור. צריך לארגן את זה. כן? כשהיאור עולה, אז כל החלקות מתמלות במים. צריך מישהו שיקבע את אופן החלוקה. נכון? אז ברור שצריך להיות שלטון ריכוזי, זה פשיטה. כן? זאת אומרת, זה דברים שמדע סוציולוגיה מתנדב לנתח. בסדר? כן.
האדם הראשון למעשה הראשון שמגלה את הרעיון האלוהי?
למה היא נפקא מינה? ואז מה?
אני שואל אם זה אימו, מתי זה קורה?
מתי זה התחיל? אין לי מושג. אין לי מושג מתי זה התחיל.
זה לא פס ברגע הראשון של
האדם. זה נראה לי שזה קדום עוד יותר. נראה לי שזה קדום עוד יותר. בקור הפרה-היסטוריה אפשר לראות את זה. טוב. אם כן, לנו הרבה תיעוד היסטורי של הדברים האלה. יש השערות, יש קצת חפירות. אבל אני אומר ככה, כשאנחנו מתאריכים את אדם הראשון, זה פחות או יותר מתלכד עם ראשית החברה העירונית, התרבות העירונית. כן, מה אתה אומר?
אני אומר את זה נכון, בגלל שהאידאה הלאומית היא טבעית, היא מוכחת, היא מקשורה בטבע, והאלוקית היא כאילו, אם מחוץ לטבע, אז זה מה שאומר לטענה, שהאלוקית היא מה שגלגל את ה...
כן. אז זה גם של הסתכלות, כלומר, יש הסתכלות חודרת.
חוץ מהחוויית החיים.
לא חוויית החיים, הייתי אומר שזה חדירה לאופי האדם. כן, האם האדם הוא בצלם אלוהים, האם יש לו נשמה או לא. למשל, לנין, אני חושב, הוא זה שדיבר על הנטל הכבד של הנשמה באדם. שצריך לשחרר את האדם ממנו. יש רק בעיה אחת, שהוא קיים, הנטל הזה. טוב, אז איפה היינו? החפץ. אני קורא כאן בעמוד קוף ג' בשורה השנייה, בסוף השורה. החפץ, המרץ, האומנות, הדמיון והשכל, צורכי החיים וכל נטיות הרוח בכלל, התלכדו יחד ויהיו ל... רוח וגבייה. גבייה זה המילה בשביל הגוף. בעברית מודרנית, כשאומרים גבייה, זה גוף מת. בעברית עתיקה יותר, גבייה זה הגוף החי. בסדר? אז לא להתבלבל, רוח וגבייה, הכוונה, נשמה וטבע. ויקומו לנו קיבוצים חברתיים ולאומיים, שכשאנו מסתכלים בהם בעין פקוחה, הננו רואים את כל הסיבות החזקות ההולכות ומשפיעות על סדרי הווייתם וחייהם, שהם כולן מזגות ונבללות מההכשר הפנימי של מיזוג הרעיון האלוהי עם הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית. לבריאות. זה מה שאפשר לראות בכל החברות האנושיות. אמנם אחרי שירדה האחרונה לרשת ארץ, מי זאת האחרונה? הלאומית או האלוהית? בוא נבדוק, האחרונה. מה כשאומרים האחרונה, הכוונה מה שהזכרתי בסוף. מה הרב הזכיר האחרון? הלאומית, נכון? הצורה הלאומית. אז אמנם אחרי שירדה האחרונה לרשת ארץ, כלומר האידאה הלאומית מתחילה להתבסס בעולם, אז היא התחילה להיות אוטונומית. התרחבה והתאמצה ותקנה לה הוויה שלמה וחטיבה מיוחדת. כלומר, יש אוטונומיה של הרעיון המדיני. המדינה מתפקדת כישות העומדת בפני עצמה. אגב, אחת השאלות הגדולות בתורת המשפט, זה מהי ההגדרה של מדינה. קראתי פעם ספר של אחד מגדולי המומחים בעולם לנושא הזה. ספר הנקרא המדינה. והוא הודה שאין הגדרה למדינה. מעניין. כן, בבקשה.
אוטונומיה
מהאלוהות. כן? זאת אומרת, אבל זה בכל זאת פיקציה. כן, המדינה היא סוג של פיקציה, אבל היא עובדת יפה. כמו למשל, שרשרת הפיקוד. הרמב״ם אומר, זה שבני אדם מוכנים להישמע לפקודות אחד של השני. כן, המלך נותן ציווי לשר שנותן ציווי, או המפקד בצבא נותן פקודה לפקודים תחתיו וכו'. איפה זה בא? אומר הרמב״ם, זה דמיון. זה דמיון, אין לזה שום דבר מציאותי. כן, אדם מצווה את חברו, אב את בנו, מלך את עבדו וכו'. בעצם אין שום דבר שהשתנה במפקד, ואין שום דבר שהשתנה בפקוד. אז מה קשר ביניהם? ההסכמה, המוסכמה החברתית, שלזה יש סמכות וזה מקבל סמכות, וכל זה שייך לעולם הדמיון. זה לא אומר שזה שקר, רק שזה צריך לדעת שזה דמיון. זה מראה עד כמה חזק הוא הדמיון בחברה האנושית. כן. מוסכמה.
בסדר.
בסדר, אין בעיה. המוסכמה משתמשת בדמיון. לכן גם אצל נותני הפקודות יש טקסיות. טקסיות של קבלת הפקודה. יש דרגות וכל מיני קשקושים שפועלים על הדמיון של האדם. אדם מתלהב מן הכפתור של השוטר, המבריק וכדומה. נכון? אז זה דמיון. אותו דבר אגב לגבי המושג של הרכוש. אני אומר, קניתי חפץ, הוא שלי. כן? מה השתנה בו? כלום. מה השתנה בך? כלום. אבל הוסכם שאם אני עושה פעולה פלונית, העברת הכרטיס למשל, או חתימה על צ'ק, זה הופך להיות שלי. אין לזה שום הבדל בין לפני לבין אחרי. זה מוסכמה, בסדר. אז אומר הרמב״ם, ההרגשה של האדם שיש לו רכוש למשל, הרבה אנשים, אומר הרמב״ם, הם פועלים כל ימיהם כדי להגדיל את רכושם. בעצם הם פועלים לשם הדמיון. בסדר?
מה? מה שהגודל זה ההיגיון, רצון הגיוני לעשות סדר. אחרי זה הדמיון הוא משרת.
נכון, נכון, נכון.
זה לא שהדמיון יצרת.
לא, אבל זה עצמו פעולה של דמיון.
איך עושים את זה כבר, הדמיון?
נכון. כן, מה אתה אומר?
הדמיון?
עדיין. כן, הכל, כלומר, כל המערכת החברתית, המערכת הסמכויות, היא בנויה לעולם הדמיון. זה חשוב מאוד, ועשית בגדי קודש לארון אחיך, לדעווין ולתפארת. כן? זה, לכבוד ולתפארת. טוב, אז איפה כתוב? והראיה שהקיוסק שלי הוא כשר, כי יש תמונה של הבבא סאלי. בסדר. מה? טוב, אנחנו לא מחפשים איך להרחיב את הדיון. אנחנו רוצים להתקדם. הלאה. אמנם, אחרי שירדה האחרונה לרשת ארץ, התרחבה והתאמצה ותקנה לה הוויה שלמה וחטיבה מיוחדת. ולפעמים גם תנסה כוחה להינתק משורש חיבורה היסודי, מתוכן הרעיון האלוהי. אבל אין ביד ההיסטוריה האלושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל. שאלו את הרב צבי יהודה קוק על השורה הזאת. והלא רוסיה? ככה שאלו. רוסיה הסובייטית. אימפריה אתאיסטית. בלי אלוהים, בלי כלום, נכון? ענה הרב צבי יהודה, כמה זמן היא כבר קיימת? כשהוא אמר את זה, אף אחד לא האמין שהאימפריה הסובייטית תתמוטט. תוך כמה שנים, טרח. ואומרים אנו שהתכונה העליונה האלוהית שבאדם, אפילו ביותה בתכלית שפלותה ובצורת נקודה יותר זהירה וקהה, שגם אז היא רק מתעלפת, מתבטלת, ולא מתה וגבעה או וגועה. היא נותנת את העוצמה היותר פנימית לכל דחיפות החיים. טוב, זאת טענה שצריכה בירור, אבל זה הרב אומר אותה. אחר כך אנחנו נלמד על המערכת היחסים בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. עד כאן להיום. השיעורים, עכשיו לא יהיה, כלומר, עכשיו אני צריך לצאת לחופה או משהו, כלומר, לחופה, לכן לא יהיה השיעור, גם לא היום בערב. בימי רביעי, חמישי וראשון, אין שיעורים, כי אני, שלי הכוונה, משום שאני בגלות המר. אחר כך אני חוזר בשעה טובה ומוצלחת לארץ קודשנו.